יום שלישי, פרשת בשלח. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם סיור שערכו עם הגאון רב חיים קלמנוביץ ליטא, יושב ראש ועד העירובין הארצי, כדי להבהיר לנו את העניין של מה שלומדים עכשיו, הלכות עירובין. המאמר הוא ארוך מאוד, הוא נמצא באתר של בירשו כמובן, אנחנו נקרא את חלקו. בכל ערב שבת מתפיד הרב הגאון רב חיים קלמנוביץ ליטא, והוא מוודא שהמכשיר טלפון שלו זמין עד לרגעים האחרונים שלפני כניסת שבת. מהניסיון שלו, גם בדקות שלפני הצפירה שמבשרת על בוא השבת, תמיד יכול להגיע הטלפון שמצדו השני יהיה איזה יהודי ששואל אי שם ביישוב בגולן או בקן בדרום, הוא יבקש לשמוע מה הוא עושה עם העירוב. המתקשרים, בדרך כלל, ירצו לשמוע שהכל בסדר ואין שום בעיה. אבל קורה, וזה קורה לא מעט, שהתשובה שלא ניתן להסתמך על העירוב. אמנם, העירוב יש כמעט בכל יישוב בישראל, בעיקר ביישובים הגדולים, אבל זה שהוא קם במקום העירוב לפני כמה שנים, אומר הרב קלמנוביץ', זה לא אומר שאפשר לסמוך עליו. הרב קלמנוביץ', בנוסף לתפקידים שלו, הוא הרב הראשי באשדוד, רב של רוב הרבב, בבית הכנסת אש דת, הוא מוכר בעיקר בזכות התפקיד שלו כיושב ראש ועדת העירובין הארצית של הרבנות הראשית. החילו הקרובים אליו יודעים שמבחינתו הלכות עירובין זה ההלכות שלו. הוא מטייל בדינים סבוכים כבתוך שלו, שעל זה יעידו כמובן הספרים שהוא חיבר, שעוסקים בהלכות עירובין. כשהוא מבקש להנגיש את ההלכות שנחשבות למורכבות, ולהפוך אותם למובנות לכלל התלמידים. בימים אלו, הוא משקיע במטרה הזאת כוחות רבים. עם תחילת הלימוד של הלכות עירובין, במסגרת של דירשו הדפיים בהלוכה, אז הוא בכלל נכנס לכל העניין הזה, זיהת הרב קלמנוביץ, זיהת ההזדמנות, יוזם שיעורי הסמכה בהלכות עירובין. כפי שהוא נכון להגיע לכל מקום שיש בשיעור ולהעביר את ההלכות העמומות, וגם במצרת המצגת שהוא הכין, אבל בעיקר בזכות הידע הרב והבהירות שהוא רואה את כל ההלכות האלה. מבחינתו הזמן והמקום גוירים, אבל המטרה הייתה ונשארה אחת, להנחיל לכלל את ההלכות שמשום מה שרואים בהן הלכות של המשיכה. וההלכות שלא בדיוק באות לשימוש ככה יש כאלה שחושבים. המילים האלו מצליחות להוציא אותו משלוותו. למה לטלטל במקום שלא ברור האם העירוב שנעשה בו אכן כשר? זה נראה פשוט יותר מאשר לפעיל מכשיר חשמלי בשבת חד וחלילה. ההלכה היא אותה הלכה. גם היום הלכות עירובין הן הלכות ישימות מאוד שנתקלים בהן בכל צעד ושעה, כך שברור שכפי שלומדים חלק ג' במשנרור מתוך הבנה שחובה לדעת את הלכות מוקצה על בוריין, ושם אין מי שחושב שאפשר להסתדר בלי לדעת ההלכות האלה. אותו דבר אומר הרב קלמנוביץ' לגבי הלכות עירובין. מי שלא לומד ולא יודע, עלול חלילה להיכשל. אחד הצמתים שנפגשים בהלכות האלה, כמו שפתחנו, מגיעים ליישוב חדש, בלתי מוכר, אלה שיוצאים לנופש, עכשיו בסיסחדות, ביישובים שונים ברחבי הארץ. והם נזכרים, לרוב אומר הרב קלמנוביץ' ברגע האחרון ממש, שייתכן וישנה בעיה עם טלטול. לפני זה, כשמבארים על הכשרות, ואם יש אפשרות למקום של פלד על השיש, לא חושבים שיש בעיה עם הרוב. רק ברגע האחרון קורה, ומישהו מעלה את השאלה, רגע, האם מותר לטלטל? בסיבה זו, הרב קלמנוביץ', שנחשב קודם למורה דשמייטה, בכל מה שנוגע להלכות עירובין, הוא מהווה את הכתובת המוכרת לשאלות בתחום, ולכן הוא מקפיד להשאיר את הטלפון שלו מופעל, ממש קרוב לערב שבת, ולספק את המענה לכל הפונים. אבל לא פעם, הוא אומר, מגיעים אל הכל שנזכרו לברר רק בשבת, והם שואלים, בדיעבד, האם יוכלו לסמוך על העירו? לצערי, הוא אומר, לא אחת קורה שהם תטלו בשבת, רק בגלל שהם רגילים לטלטל בבני ברק בירושלים. לא העלו בדעתם שיש בעיה באותו יישוב צפוני או דרומי. בעיה יש, עירובין. ובסופו של דבר הם עברו על איסור סילטול רק בגלל שהם חשבו כמו שהרבה אחרים סוברים, שההלכות האלה לא מעשיות היום. אז זהו בדיוק המסר שהרב קלמנוביץ' מבקש להעביר. הלכות עירובין, הוא אומר, צריך לדעת בדיוק כמו שיודעים הלכות קרישנה והלכות שבת. אם הטובה בסוף סידרו את ההלכות האלה בירושלים, אז משמע שכל אחד ואחד צריך ללמוד ולדעת ההלכות האלה, הלוך למעשה. את הדברים אנחנו שומעים, אם כותבים פה במאמר, תוך כדי סיור שעושים מזמר, כזנו בתברכבות העיר אשדוד. לאמיתו של דבר, מונח רחובות לא בדיוק נכון, כיוון שחלק הארי של הסיור נעשה דווקא בשטחים הפראיים והלא מיושבים שמחוץ לעיר, למשל על גדות נחל החיש שגובל את העיר ממזרח, או תלוליות גיונות החול שמצוות מדרום, או חוף הים, חוף הים, כשמתברר שהאזורים האלה נהירים לא בדיוק, ואולי יותר, מאשר רחובות קריית הרב אברמסקי, שהוא גואר כבר כמה עשרות שנים. בכלל, ההסתכלות שלו על העיר שונה בתכלית ממה שאנחנו רואים אותה. מבט שלו, גם בסתם, יום שני בצהריים, נעשה מבט למשקפיים של המורה, של הגמורה, שחונור וחפויסקים, שעוסקים בני רובין. שורה למשל את הגדר שמקיפה את רוב הטס, מיד בוחן האם היא מספיק גבוהה, כדי שתוכל שמש כבחיצה. מה שיגרום לכך שהרובע יוכל להפוך עם תיקונים מסוימים, של לחי, בצור ספטח, פה ושם, למודר בתכלית, שיוכל להתבסס על הגידור החיצוני, וזה פרט לעירוב העירוני. גם הכבישים מקוטלגים יוצאו לפי מידת הרוחב, כשהמדינה נעשית כמובן בעמוד ולא במטרים, ואילו דווקא גבוהות החול, הדיונות המתנסות שמושכות את רוחבי הטרקטרונים שמבקשים לנצל את השיפועים אחדים, הן לא מוגדרות אצלו כמו טל, מבחינתו הן לא קיימות, עוד מעט נבין למה. במהלך הסיור שנמשך זמן קצר, אנחנו מתוודעים גם למושגים שונים כמו תל המסלקת, חצרויס, מחיצויס, טרפיפויס. כל המושגים האלה שנתפסים אצלנו משום מה כלקוחים מהאיורים של הפירוש חי לרובין, קורמים לפתע אור וגידים, אבנים ואספלט, ומתיישבים היטב על פני רוב הזין, כביש מנחם בגין או גשר הכניסה הדרומית. צריך רק לפקוח את העיניים ולזהות הסוגיות האלו שבזורות להן על פני שכונות המדורים בעיר הזאת כמו בכל עיר אחרת. ואחרי הסיור הזה, או השיעור שלשמעו ממנו, כבר לא תבינו איך הייתה אבא מיני כזו לדלג הלכס עירובין ולחזור לימוד הקבוע עד שיגיע לומדים לחלק הממשי של משנה. והוא מדגיש עוד פעם שהלכס עירובין כמו יתר הלכות אורחיים הלוך למעשה, הלכות שנוהגות ביום יום, בכל שבת, כל מקום. הכלל הראשוני אומר שצריך לתת עליו תדע זה שבלי העירוב לא שחת את התל חבטים. מהבית לרחוב, מהרחוב לבית. לדוגמה, כשאין העירוב, עדיף שלא תלתל שעון, מפתחות של הבית, אפילו לקחת תינוק בעגלה, וגם לא תטלית לבית הכנסת. כן, גם לא לעטוף את השטריים, להסקית להגנה מהגשם. אז נכון, בארץ ישראל לא בדיוק מכירים את הדילמה שאותם מכירים יהודי חוץ לארץ כמוצאים לצאת בשבת מהבית, שם יודעים שצריך לרוקן את הכיסים לפני זה, של חוטי העירוב שמקיפים את ערי ישראל. אבל לשביל זה יש צורך לוודא שיש העירוב, שהעירוב קשר. לא פעם יש העירוב, אבל לא נעשה כראוי, מאחר והוא כרוך במרכיבים הלכתיים רבים, כמו דיני בניית צורת הפתח, תל המסלקת ועוד ועוד. באשדוד למשל, הוא משבח את העבודה של מפקחי העירוב, בראשם הרב אורי אייכנטל והרבה של בוסקינה, שכל יום שישי הם יוצאים לסייר סביב קווי העירוב במטרה לוודא שהם לא נפגעו. סיור כמובן נעשה באמצעות רכב שטח, 4x4 שמאפשר גישה גם באזורים מורכבים. אבל לא בכל מקום ישנם בודקים אחראים, כך שיתכן שקו העירוב נפגע ואי אפשר להסתמך עליו. לרוב הוא אומר, קווי העירוב לא מקיפים את כל היישוב, אלא מסתמכים על גדרות כמו שכאן בכל האזור שמי אורט ועד החוף, שורפים על הגדר הגבוהה כך שאין צורך לצורך לצפת. אבל הגדרות משתנות פה ושם, וזה דורש מהקו לוודא שיש להם באמת איך שהם מחיצו. גם הפתחים צריך לוודא שיש להם צורך לפתח. אם אין מעקב תמידי, ברוב המוחלט של המקרים, המקום לא מוקף בעירוב, שלא לדבר על זה שהקו העירוב עצמו נפגע קצת. הפגיעות בקו עצמו, אגב, לא כפי שניתן לחשוב מצד פגעי מזג האוויר. הוא אומר, אם יכולת לעמוד במקרה של לוחות מסויות, אפשר לסמך עליו גם כשהוא תקן. אלא בעיקר הוא אומר, זה בשל עבודות תשתית שנעשות לרוב בזורי קווי העירוב שמסוגלות לפגוע בעמודים או בחוטים. בשביל זה נעשים מאמצים רבים ליזום תאומים מול החברות ההנדסיות שעוסקות בבנייה ופיתוח, שככה אפשר למנוע מראש את הפגיעה בקו העירוב, ולהגיע למצב שהוא נכשל ויש צורך לתקן אותו. עצם תכנון הקו גם הוא נעשה מחשבה רבה. לאורך הסיוך אנחנו מגלים שהקו מנסה להכיל כמה שיותר אזורים מיושרים. בתת חופה נעשה מאמץ מיוחד לצרף את גינת הפיראטים אליה שמגיעים בשבת במטרה להכליל אותה בקו העירו, אפילו שהיא ממוקמת ממש על שפת הים. אבל הקו מתכנס לעיר כשהוא חולף לצד אזורי תעשייה והנמל שנושלים לעיר. והסיבה, כשיש שטח לא מיושב בתוך תחום העירו, לדעת השולחן ערוך זה מסוגל לפשוט בעיר. ומאחר ויש פה כמה אזורים שלא מיושבים, אז יש צורך בתכנון מעמיק שגורם לקו להתפתל ולהצמד לשכונות המגורים. אגב, אנחנו מגלים שגם אזורים שהתושבים יכולים לראות בהם אזורים עירוניים מובהקים, למשל מתחם משה רב באשדוד, זאת אומרת, נמצאים בעצם מחוץ לגבולות העיר. כך שאלה שצועדים לשם בשבת, אמורים לוודא שהם לא נכשלים חלילה באיסור טלטול. המעקב אחרי איכותי העירוב מביא אותנו לחוף הים, שם מגלים שעמודי העירוב נעוצים, שנעוצים בחול, וזזו קצת קדימה, והם כמעט נושקים לגלים, זה במטרה להכליל כתיילת החדשה על המתקנים שלה, שהותכנו לאחרונה על הקו, על החוף, ולברר שייתכן ואפשר לוותר על עמודי העירוב ולהסתמך על החוף עצמו. אשדוד מסביר הרב, פעודו מצביע על שפך נחל אחי שמתחבר לים, ומוקמת כמו ערים רבות בישראל, מנהריה שבצפון ועד אשקלון שבדרום על החוף. אז בעוד שבצד המזרחי נהנית מערוץ נחל אחי שגובל אותה, כמו ערים אחרות שבנויות על גדות נחלים, הירקון, קישון ועוד, אמנם הוא אומר, יש דעות בגמרא ובראשון נמשרות בים ובנחל מחיצה וגבול מעודר, אבל מאחר ולדעת חלק גדול מהפוסקים, הים והנהר עצמם לא משבשים את מחיצת עירוב קשרה, ושום כך הוא אומר, אימצנו את הגישה שבכל הערים שקיים ים או נחל בקצה העיר ואזורי המגורים בנויים בסמוך אליהם, כן, כולל גינות ומתקנים משחקים לילדים, אז צריך לבנות את העירוב עד קצה החוף שסמוך לשפת הים והנחל. אבל לא בכל מקום. בטבריה מגלה הרב קלמנוביץ', יש קטע שבו מסתמכים על חוף הים כחלק מהעירוב. ולמה? שלעובדה שמי שפסק ככה היה המערית, שהיה הרב של צפת בטבריה, ומשכך נוהגים שם כמותו. שם ישנו, נכון להיום, קו העירוב מעודר שמקיף את העיר, למעט קטע מסוים שבו משמש חוף הים כעירוב. והמאמר עוד הולך ומרחיב בעוד עניינים, אתם מוזמנים לראות את זה לא פותח, ולרוות נחת, ולהשאיר את ידיעותיכם בתורה ובכלל בפרט בענייני העירוב. ואנחנו ממשיכים עם העניין של פרשת סמן. היום יום שלישי, פרשת בשלח, ידוע את כולה. בספר עלינו משבח, אז הוא מביא הרב זילברשטיין, שליטה, מייסי נפלא שאיתה, קרא שם תלמיד חוכם אחד, בעניין סגולת אמונת פרשת סמן, הוא מספר שהמצב הכלכלי הקשה ששרר בארץ ישראל פגע בו בצורה קשה במיוחד. פיתרו אותו מהמשרה התורנית, כמה ימים אחרי זה פותרה גם אשתו, בשורה התחתונה הם נשארו ממש בלי לחם לאכול ובגד ללבוש, כשבבית יש פעוטות וילדים קטנים. יום אחד, אחרי תפילת שחרית בזיכרון משה בירושלים, סיפר את הדאגה שלו בפני ראש ישיבה חשוב שהתחולל גם במניין שלו. הוא רק שמע את מה שאני אומר, ניגש לארון ספרים, הוציא שולחן ערוך, משתברו חלק א', פתח את השולחן ערוך סימן א', סעיף ה', שכתוב שם, טוב לומר פרשת העקדה, פרשת המן ועשרת הדברות פרשת עולם. והוא שלח אותי למשנה ברורה, ספקות עם ג', ויכול לומר פרשת העקדה ופרשת המן אפילו בשבת, ואין די באמירה, אלא שיתבונן מה שהוא אומר ויגיד לפלאות השם. וממשיך המשנה ברורה, נתן לאמירת פרשת המן כדי שיאמין שכל מזונותיו באים בהשגחה פרטית. כדכתיב, המרבה לא עדיף, העממית לא החסיר. להורות אומר שאין בו יסודות לא מועיל מאומה. טוב, והראשי בגרה גם בעצמו את הקטע, והוא אמר, תראה, אני לא מכיר פטנטים מסגולות לפרנסה, אבל מה שמצוטט לו משתבר בשם הירושלמי, שכל האומר פרשת המן מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו, דברים מפורשים וברורים. נו, מה אתה פותר מזה? והוא הוסיף, שמעתי כבר על כמה מקרים, כמה וכמה מקרים שזה עובד.
הדברים שיצאו מהראשי וחדרו אל ליבי בצורה
חותכת יותר מכל דבר אחר ששמעתי באותו זמן. החלטתי לומר פרשת המן בכוונה, להחדיר בעצמי בתוך כך את האמונה שכל בזנותיו של אדם באים בהשגחה פרטית. לפני שחיס של הבוקר אל המחורת, אמרתי זה בכוונה רבה, פרשת המן. מה ומה לדבר רבו ישראל? כבר באותו בוקר, לא למחורת, באותו יום, ניגשו אליי שני חברים, לא אחד. וכל אחד מציע לי משרה תורנית, הרבה יותר תועלתית והרבה יותר רווחית. וזאת הראשונה שהייתה לי. בחרתי באחת ההצעות. ומאז עבדו עקבותיה של המצוקה הכלכלית. לא יאומן. כמה ימים אחרי זה, התקבלה גם אשתי לעבודה מצוינת, במקום קבוע ויציב, עם משכורת גבוהה. אילו דברים שיכולים, שאני יכול לומר עליהם בדידיה הזו, וקיבלתי על עצמי, קיבלתי על עצמי לפרסם אותם ברבי. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. הסיפור שהתפרסם בגיליון באר בסודה. סיפור בין ימינו על הזהירות והחשיבות בקיום מצד פידין הבן, מספר הרב מאיר גרוזמן. שליטה, מגדולה המרצים בעיני יהדות וקירוב רחוקים לתורה המצוות. אני מספר שמדי שנה בשנה אני מקיים קורס ליהדות באחד האקדמיות הצבאיות בארץ. הקורס הזה כולל שיעורים בנושא יהדות שונים. החל ממעמד הר סיני, כלה בספרות השו"ת בזמננו. הקורס לא עוסק בעטפה ואין בו משום הכוונה לחזרה בתשובה. אלא הרחבת הידע וההשכלה היהודית הן המהוות נר לרגלי התוכנית. בזמן הקצר שעומד לרשות הקורס אי אפשר להקיף את כל הנושאים הקיימים ביהדות. והוא אומר, הוא מספר שהוא נוהג לדלל את החומר ולהתרכז בנקודות העיקריות או בעניינים הבסיסיים של היהדות. למרות זאת, הוא אומר, קורה שבעקבות שאלה כלשהי, שמולד במהלך הרצאה, אני גולש במערך השיעור ונוגע בנקודות בלתי צפויות שלא הייתי נוגע בהן, אלמלא השאלה שהועלתה. כך קרה גם, הוא מספר, באותו מחור פיק שישבו לפני למעלה מ-100 קצינים גבוהים והזינו לפרק שעוסק במהות של הנבואה. בייחודם של נביאי ישראל, פתאום הורמה האצבע. אחד השומעים ביקש לדעת האם קיימים בימינו אנשים בעלי שיעור וקומה שמהווים תחליף לנביאי התנ"ך. הרשת נפרסה לרגליי, הוא אומר, ואני נלכדתי בה. גלשתי מההרצאה והתחלתי לתאר את ייחודם של המדבר צדיקים שמצויים בכל דור. כך גם את גדלותם של חכמי התורה, פסקי הלכות, את קדושתם של גדולי החסידות ואת סגולתם של ידי חן. לא נקבתי בשמות, בטח שלא הצבעתי על צדיקים לזמננו. כרגע אני נדמה שהתשובה היא סיפקה את השואל ואני יכול לחזור לנתיב שאימנו סטיתי, אבל לא. חומה יד נוספת, קצין צנחנים בדרגת סגן אלוף, שעונה לשם משפחה סמואל, קם על רגליו וביקש את רשות הדיבור. ואז הוא אומר, המרצה דיבר על החסידות ועל אישה מבחינה תיאורטית. כחוקר, כצופה מן הצד, כאדם שסוקר תופעות היסטוריות. אבל אני מבקש לספר לפניכם סיפור אישי. ככה הכריז אותו קצין, והוא התחיל לספר. כשהוא נולד בבוקרשט, רומניה, להורים שהיו רחוקים, חיי הדת וקיום מצוות. שנות הקומוניזם עשו את שלהם, וההתנכרות של ההורים של היהדות טעמה את העברה הכללית בבירתה של רומניה. 3 השנים הראשונות עברו עליי כמו שהן עוברות על כל תינוק בריא בשנים, אבל אחרי זה קרה משהו. ביום בהיר התחלתי להתעלף לבית ההכרה עם כל רעש שעלה באוזניים. מספיק היה שהיא תיפול קורס ותתנפץ בשביל שאני אתעלף. אוטובוס שעבר ליד החלון של הבית ברעש מנוע רגיל גרם להתעלפות. ככה כל וכל שעון, אפילו שלא יוצא לי דופן, גרמו לי להתמוטטות. הרוב שנחרדו מהתופעה הזאת והתחילו לבקר רופאים. הרופאים בדקו בכל הבדיקות. חדרו לתוך אוזניים, פלשו למערכת העצבים, נברו במוח. לא המקום בגוף שלא עבר תחת שבטם, אבל התוצאה הייתה אפס. חידה מתרחידה, תלמה לא נפטרה. ההורים שלי קיבלו מהשלטונות יותר מיוחד לנסוע לווינה, גם להרחיקת ברלין המערבית, כדי למצוא תרופה למחלה. הוא זוכר שבנסיעה להרים האלו, אז ההורים שלי עקפו אותי בשכבות את האוזניים, בשכבות צמר אבות, כדי לאטום ולגונן על עצמי כל רעש אפשרי. עם כל זה, איבדתי את ההכרה במסעות האלו כמה פעמים. כמצופה, הוא אומר, לא נמצא גם בערים האלו שום תרופה למחלה, הרופאים הרימו את הידיים. הוא אומר, אני לא אשכח את הסיפור של אמא,
על היוש והדיכאון שהיו לה באותו זמן שחזרה איתי לבוקרשט,
אחרי שהרופאים אמרו לה שאין עוד מה לעשות. יום אחד, כשאימא שלי סיפרה על האסון שלה לאחד מהחברות, אז הגיבה אותה חברה ושאלה, אצל הצדיק הייתם?
בשביל אימא שבעולם לא ביקרה אצל צדיק, המילה בשבילה הזאת הייתה מילה ארכאית, פתחת העיניים והבעת שמעון. אבל בכל זאת היא התעניינה על הצדיק, מי ומה ומו. אותו חברה הרבתה לדבר בשבחו של הצדיק. סיפרה עליו צרור של עובדות אישיות, על האישיות שהמשפחה שלה חוותה אצל אותו צדיק.
נו, מה אמא לא עושה בשביל הבן החולה? מאמינה, לא מאמינה. מחפשים עוגן הצלה, מוכנים לאחז גם בעלי נידף, ככה היא חשבה, נכנסה, החליטה להיכנס איתי לצדיק.
עשה איתה שעה אחר צהריים, מאוחרת, שהגענו לבית, הגבה הכניסתנו לחדר.
ואמא התחילה לספר את הצרות, הוא אומר, אני זוכר כי כילד בן ארבע, עמדתי והתבוננתי בצדיק, הדמות שלו הייתה בוהקת, מזוח ומתואר, העיניים שלו היו טובות, רכות, מלאות רחמים. פנים שלו הביאה אחריות, מככה ריכוז וכובד ראש, כך נראה מלאך, חשבתי לעצמי. הוא התחיל להתעניין במחלה שלי, בתולדות שלה, בתולדות של המחלה הזאת, ברופאים שטיפלו, איפה הייתי, של איזה מרכזים רפואיים. אחרי שהוא קיבל תמונה מלאה על המצב שלי, הוא חשב רגע, ואז הוא שאל את אמא, כיוון שאני בחור, היא קיימה מצוות פדיון הבן, אמא תמר, היא שאלה, מה הפשר על המילים? אני לא שומע אף אחד על הטקס הזה. הוא הסביר לה במתינות את הנוהל של קיום המצווה, את המשמעות שלה. הוא הציע לה להמתין בפרוזדור עד לשעת בין הארבעים. אז הוא אמר, יגיעו מתפעלים לתפילת מנחה וערבית, ונזמן 10 יהודים וכהן ונעשה, ונקיים את המצווה. הוא אומר שהוא זוכר שבתום הטקס, הצדיק הושיט לו את היד, ויחל לו... שבזכות המצווה עוברים מכל מחלה, והוסיף את המילה הגורלית, ומיד. ואכן הוא אומר, מרגע זה ואילך פסקו את הלכויות שלי, והפכתי לילד רגיל, בריא ושלם. השכבות צמר גפן הוסרו מעל האוזניים שלי, החלונות של הבית נפתחו מחדש. כל רעש גדול שעלה באוזניים שלי לא הזיק לי יותר. ככה סיים הקצין את הסיפור המדהים. הנוכחים שהיו בעולם הארצות הקשיבו לסיפור בקשת רב כמובן. וראיתי, אומר הרב גרוסמן, שהדברים שלי עשו רושם רב על השומם. טוב, מכל העבר נשמע השאלה הצפויה, מי היה הצדיק הזה? הוא מיד ענה, האדמור מבוש, שגר היום, כן? כלומר אז, בשדרות רוטשילד בתל אביב. ואז הוא הוסיף, זה שנים שאני עם בני משפחתי, עולים ביום ראש שנה לאדמור להתברך לקראת השנה החדשה. ומסיים הרב גרוסמן, את הסיפור, הוא מציין שאותו קצין השתחרר מהצבא, במשך שנים לא פגש אותו. אבל בהלוואה של אדמור מבוש, הוא ראה אותו עומד בשער של בית העלמין נחלת יצחק, והעיניים שלו זרקו דמעות. סיפור נפלא ביותר. ואנחנו ממשיכים מניין דיומי, ט"ו בשבט. הלכות ברכות, מי שאוכל פרי עץ ופרי אדמה, שהברכה הראשונה שלהם לא שווה, אם אחד מהם חביב עליו יותר, אין בדרך כלל ואין בשעת האכילה הזו, הוא צריך להקדים אותו לברכה גם אם האחר הוא משיבת המינים. ואם הם שווים בחייבות שלהם, אם אחד מהם משיבת המינים הוא קודם, ושניהם לא משיבת המינים, ולעניין זה שווים בחייבותם, היינו גם אם אחד מהם חביב בדרך כלל, ואחר חביב בשעת האכילה הזו, צריך להקדים את פרי העץ, בגלל חשיבות ברכת העץ לעומת ברכת האדמה. שתי הברכות האלו קודמות לברכת שהכל. ואם גם המאכל של ברכתו שהכל חביב יותר, וגם אם מקורו בשבעת המינים. גרגרי חיטה וסעורה, שהברכה שלהם אדומו, יש אומרים שהם קודמים לפרי משבעת המינים שברכתו הארץ. למה? בגלל שהם קודמים בסדר הזכרתם הפסוק. אבל הפרי חביב עליהם יותר, הוא קודם. יש אומרים שאינם קודמים לפרי משבעת המינים, אלא כשהם חביבים עליו יותר מהפרי. כמו כן, דין קדימת הזית לסעורה הוא כשברכת הסעורה אדמה. והיא כשברכתה מזונות, היא קודמת בגלל חשיבות ברכת מזונות, שקודמת לחשיבות סדר ההזכרה בתורה. וכך גם ברכת הגפן קודמת לברכת העץ והאדמה, וגם לזית ותמר קודמים לה בסדר הזכרתם בתורה. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע. שיר הסיום, סיפור שמובא בתוך הספר השרף מבריז, סיפור נורא שסיפר הגאון רב נוח יצחק דיסקין, אח של המהר"ל דיסקין, שהיה ממלא מקומו בלומז'ה. הוא ספר שאיזה למדן ישיש ניגש אל הרב הצעיר, שעוד למלאו לו אז 30 שנה, וסיפר לו חידוש שהתחדש לו, באמירת הזיו שרצפו לי את השחר, שכידוע אומרים את הפסוק השם לא חלל למבועד, שתיים יקרובי איך אותר בו. יש שם את האבודרום שמסביר, כי בגלל שהפסוק הזה סוף השירו, לכן כתב גם הרב אמרון גוין, סוף השירו השם לא חלל למבועד. הוסיף אותו למדן וציין עוד מקורות, והוא סיים, שאם כן נמצא שהפסוק שאנחנו אומרים אחרי זה, כי בו עושה ספר בעיר ובפור שביום, הוא לא חולק מהשירה. המהר"ל הסביר לו פנים ואמר לו שבאמת עשינו גם דעה כזאת, אמור אותך בפסוקה. כותב ש השם לא יכול לומד בסוף השירה, כמו שנהגו לכפות את הפסוק כל השם ותעלליו, בסוף פסוק הזה זימרו. וגם הפייטן רבינו שמעון ברבי יצחוק, שהיה בזמנו של רש"י, גם הוא יסד פיוט לשביעי של פסח על הסדר פסוקי השירה, וחתם בהשם לא יכולים לבועד. ולא פסוק יבוא עושה ספור עלינו, אז אותו למדן ישיש שמח. אמר, אם כן, אז לא לכתוב את הפסוק יבוא עושה ספור, כמו שכותבים את שירת העם. הרי אחד גבי לבנו שזה לא מכלל השירו. אז אולי הרב יורה לתקן את כל הספרי תורה שבהיכל, להגיע אותם מהשיבוש. את הזה המעריל, אמר לו, חז וחלילה. כפי שאנחנו מדמים, נעשה, מה יעשה? הרי במחית המבואר, שהפסוק הזה הוא מכלל השירה. כך גם המסכת צרפי אמרו, שנכתב אותו הרי אחר גבי לבנה, ככה הרמב״ם, האבנזה, המחזומטרי, כל בר ברבנן, שהפסוק יבוא ספר הוא מכלל השירה, ומי ישלח ידו בספר תורה ואינקה. סליחה, הרי פעמים רבות אנחנו פרקים לפי המסרת, מסכת צרפי גם כנגד משמעות סוגיות בגמרא. וכך הוא התחיל להביא אחד לאחד דעות ושיטות בחסר, ויסרס, פסוחס, וסתומס. אבל איזה למדן פנה ואמר, מסתבר, טעמו של אבודרם, צריך לעשות מייס כדברו. רבינו הזהיר אותו, אמר לו, כבודו משחק באש, ספר פר אלוהים חי אלבונו. עוד כמה חילופי דברים, אבל בסופו של דבר הוא לא הסכים. אותו למדן ישיש, לדברי הרב הצעיר, והתחיל לשכנע את הסופרים, שכותבים ספרי תורה, שככה יעשו. בערב שבת, הלך למקווה לטבול כדרכו, לכבוד שבת, ועודו טובל, אחד אותה השבת, לימד במים, וראו כולם את העונש משמיים מידה כנגד מידה, מידה כנגד מידה. ודובר אשר זודו עולה במים, כן, ואשר עולה משמע היום, את המים לקה שמח. אנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל, בדברי שיח, ובה הסיפור שסיפרו בני ביתו של הגרף קניאבסקי שליטה, על ברכה שמוציאה מאוד בעונת הגשמים, שכמעט כל אדם רגיל מברך אותה, אבל אצל הגרח, כמעט הוא לא מברך אותה, וזה נדיר, מדיבר ברכת מה שבורשת, על ברקים, מדיבר את השדה רוב, ועושה מה לאוילם, על רעמים. הסיבה לכך, פשוטה, כל אדם שמע כל רעש אדיר, ומזהה מיד את הקול של הרם. אילו הפעם הזאת, בדקות אחרי זה, הוא כבר יודע שזה הרם. כשמע אותו, הוא מברך, כך גם אצל הברקים. אבל אצל רבינו הגרח שליטה, הכל אחרת, הוא אף פעם לא מבחין למה שקורה סביבו, תמיד. אין יותר מן הכלל, הוא שקוע בסדר שלפניו, במחשבות התלמודיות שתורדות אותו. כמו שהטריסיס וסריטו אומר, סתם תמיד חוכם, תירוס תמונוסו, ואוי שכבר. הוא מערר כל שוב, והנה הלך די אדם לסבולות פעיר. וממילא, גם כשהוא הולך ברחוב, כל שכן כשהוא בבית, הוא לא מבחין לשום ברק ורם. ויתרש תעבור שנה או יותר, מבלי שיברך את הברכה הזאת. עכשיו, הברכה הזאת מדירה אצלו מאוד. יש פה כל העם, כמה מדברים מכתבים מהמערכת, דברים חשובים. אחד פונה להורים ולמחנכים שיחיו בהתקרב ראש השנה לאילנות, שמוכרים בשווקים וברשתות מזון שפע ענק של פרות צבעוניים יבשים, חומרי מאכל, חומרי צבע מסוכנים, שמבחינה כשרותית לכאורה אין בהם בעיה. אבל מבחינה בריאותית מדובר בחומר מסוכנים, שרוב הציבור משתדל להימנע מלהכניס לפה של ילדים כל ימות השנה, ורק כאן מחוסר ידע רוצים להכניס את זה לפה. יש פה טוב בשבילה. וללא ידיעה שהפרות האלה רחוקים מלקרי פרי, הם מכירים יותר חומרים תעשייתיים וסוכרים, הרכיבים טבעיים, וגם אלה שנקראים לסוכר. טוב, הוא אומר שהוא כמובן לא מדבר בהכללות, יש לבדוק מוצר לגופו, אבל הדבר קיים גם לגבי שיווקן של קליפות שמשך שנה נזרקות, עכשיו משווקים אותם כקליפות הדרים וסוכרים, שבנוסף על החומר שמעורב בהם, כדי לאפשר את הלעיסה, יש כאלה גם שמכילים חומר להדברה, שומר נפשו ונפש של אדם יקיים ונשמרתם עוד לנפשיכם, וירחק מכל אלה וידאג להסביר לילדים את הסכנה הכרוכה באכילה. יש פה עוד איזה מכתב שמישהו שלח, בשנה האחרונה הוסיפו בעיר בני ברק רמזורים ברחוב חזוניש ליד עיריית בני ברק, על ידי עיריית בני ברק, סליחה. ברור שלפעמים מהרים והרמזור האדום שלך הרגל עדיין לא מתחלף לירוק, כל שנייה נראית כמו דקה, עצבים ברגעים אלו גוברים. שם אנשים שעושים דין לעצמם חוצים את הכביש והרמזור האדום. במיוחד בשעות עמוסות בכביש, כמו שיש המון ילדים שרואים את זה, ואיך מבוגר חוצה את הכביש ועושים יותר לעצמם, ואז מסכנים את חיי הילדים. תדעו לכם, שחל לשולם במקרה שיגמר לא טוב, לא יוכלו אותם אנשים לומר, יודעינו לא שפכו את הדם הזה. היפה שעה אחת קודם, להיזהר ולהישמר מזה. כדאי שתדעו, ואומרים את זה הרבה אנשי חינוך, ילד שעבר פעם אחת ברמזור אדום וראש שלא קרה לו כלום, יעבור גם פעם שנייה ושלישית ברמזור אדום בלי פחד לשמח. סגולות וישועות. במוסף שבת קודש התפרסם אחד שכתב שעד לנישואים שלו למד בישיבת אור חיים. יש בישיבה בירושלים קומי, יש בישיבה סגולה, זיווג הגון של למסור שיעור במשנה זמצח כרוש השונה, לפני כל בני הישיבה בחדר אוכל במהלך סעודות חג. סתם הוא מדבר פה על ראש השונה. כידוע יש לנו מסכת ארבע פרקים, כל פרק נמלד באחת מארבעת סעודות. פרק ראשון העם למד הראש השיבה, תראו את הפרקים האחרים בחורים מהישיבה. זכות משרד השיעור שמועה כמובן לאלטרסט. שנה אחת הוא אומר, נפלה בעדי הזכות, אפשר לומר בטעות. קמתי למסור את השיעור בשנייה האחרונה, אני שמח שזה פוגע באחד האלטרסט, הוא מאוד ציפה למסור את השיעור במקומי. זה לא קל בכלל, אבל התגברתי, ויתרתי לו. קיוויתי שבזכות הוויתור אני אתחתן באותו שנה, וככה גם ביקשתי מהראשים ישיבה אחותי. וככה ורבו ישראל. האלטרסט שמסור את השיעור במקומי, ובאבון לב עדיין לא הקים אז את ביתו, והוא עודד אותי לשלוח אליכם בסיפור, ותשמד מכך שמביטור לא מפסידים. רחמון אלי לבוי, וכוחה של הכנעת הלב חזקה יותר מזכונה. ואנחנו ממשיכים עם השוט היומי. אחד אחר גרגירים של סומסום, האם יש להם דין של בריה, שלכתחילה אין לו אוכלה פחות מכזית, משום סג רוח אחרינו? אז התשובה היא שסומסום נחשב לבריה, ולכן לא לאכול פחות משום כזית, ועל כל פנים שאוכלים יחד עם הוגה, ודאי זה נחשב תפל ההוגה, וברכת ההוגה פותרת אותו. אבל אולם כל זה, כשיש שיעור כזית בהוגה, ואז התפל פתור, אבל כשהעיקר הוא פחות מכזית, התפל הוא כזית, חייבים ברכה על התפל. אם כן, לכתחילה, אין לאכול הוגה או בסקווית פחות מכזית, כשיש עליה גרגרי סומסום, כמעט שיש ספק חי וברוכה, על הסומסום משום גרי. ואנחנו משכים דפיים מבעלוכלי, אנחנו נחזים מסימן שמימי סעיפים י' ח' וי' ת'. קרמליס, איזה כולה יש בה כמו שסורבים, ואיזה כולה כמו שסיוכים? ומה הדינו של הוקם פטור בתוך קרמליס? כפי שלמדנו, אז על כך כבר לא נושאים מעניינים, נוכל לשמוע כולנו בשיעורים הנפלאים מפי הרבנים הגבונים בשלוחה אחת ולרבות נחת. וכדרכנו, נלמד גם אנחנו את עיני הדפיים בעלוכלי. כפי שלמדנו לעניין איסור היצואה, מרשות לרשות, מדאורייסה, יש שלוש רשויות, שסורבים, שסיופים ומקום פטור. חז"ל הוסיפו רשות רביעית שמכונה קרמלית, והקלו בחכמה עם כולה של רשות סיופים. שכשם שרשות סיופים היא לא רשות יחידה, היא לא רשות סיופת לעניין איסור היצואה, אלא כשהשטח הוא על הרבה צפוחים לפחות, כך גם קרמליס, וכך הקלו בחכמים כולה של רשות סורבים, שכשם שרשות סורבים מגיעה רק עד לגובה של הסורו, טפחים הקרקעית שלה, ומעל הגובה הזה נחשב החלל שמעלה למקום פטור, וכך גם בקרמליס. אז זה יתר אחד שנהגו בה, ועוד הקלו חכמים כולה שרשו סרבים, שכשם שרשו סרבים מגיעה עד למקום פטור, כך גם, אז אותו דבר, גם הקרמליס, החלה של מה הגובה של 10 פתחים, נחשב למקום פטור. אנחנו ממשיכים דפיים בהלוכה, מהו מקום פטור שאמרנו, שמקום שלא רשו סרבים, לא רשו סרבית, ולא קרמליס מוגדר כמקום פטור, א', מקום מרשו סרבים שגבוה מרשו סרבים 3 טפחים לפחות, כגון תל אפר, ואין בו שטח של 4x4 טפחים, כלומר, גם אם האור שואל לפעמה, אבל הרוחב שלו פחות מ4 טפחים, הרבה במקום פטור. לכן מקום שנמוך מרשו סרבים 3 טפחים לפחות, כגון חפירה, פיר וכדומה, ואין בו שטח של 4x4 טפחים. חלל מרשו סרבים בגובה של למעלה מ10 טפחים, וכן חלל קרמליס בגובה הזה. נחלקו על ראשונים, אם יש מקום פטור בקרמליס, דהיינו מקום שאילו היה ברשוס הרבי נידון כמקום פטור, אז יש אומרים שבקרמליס הרי הוא בטל לקרמליס ונחשב כמותה, מפני שמקום פטור בקרמליס הם מין אחד, כלומר מדאורייסה, שניהם לא רשוס הרבי ולא רשוס הרבי, זה לכן, שנפגש מקום פטור בקרמליס, מוצא מינוס מינוי ונאו, ונעשה קרמליס. ויש אומרים שאין הבדל בין רשוס הרבי לקרמליס, ובשתיהן יש מקום פטור. יש שכתבו שכאשר יש שטח פתוח בין הקרמליס למקום פטור ברוחב 4 טפוחים, גם לדעה זאת היא נחשב מקום הפטור כקרמליס. עד כאן בניין דפיים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. אתמול למדנו, לפני שהוא רשוס הרבי, הגג שלו גם, הוא רשוס הרבי גם כשאלו מחיצות, ושאנחנו מחשבים את המחיצות של המבנה כאילו הן עולות ומשמשות כמחיצות גם לגג. רשוס הרבי שהגג שלה בולט מעבר לקירות, החלקו הפויסקים אם הגג נחשב לקרמליס או למקום פטור. ויש שכתב שאם רוחב הבליטה פחות מחצי טפח, נחשב הגג לרשוס הרבי. מבנה שהגובה שלו מבחוץ 10 טפוחים, כולל עובי התקרה, כך שאם בפנים הגובה שלו פחות מ10, ויש בשטח הפנימי 4x4 טפוחים, החלל שלו נחשב לקרמליס ולא לרשוס הרבי. הוא כדרכנו נפליג מהם אחורה, נזכר מה שלמדנו, איזה דרגות חום נחשבת כסימן לסכון לגבי חולה? הופעה של חום גבוה נחשבת כסימן לסכנה שנשקד בחיי חולה, חום שמולווה בצמרמורת דינו כחום גבוה. והפויסקים כתבו הגדרות שונות להלכה הזאת. יש הכתב 38.9 ומעלה, זה נחשב על חום גבוה. אם החולה עצמו חושש לחייו, מותר לחלט השבת גם בחום של כ-38.3 מעלות צלזיוס. ויש מי שכתב שרק מ-40 מעלות צלזיוס זה נחשב החום לגבוה, ובפחות מכך, אם הוא מלווה בשיעול, וכדומה, נחשב כחולי שאין בו סכנה. ויש מי שכתב שכל דרגת חום חריגה, שמלווה בתחושת חולי, ולא הוברר שזה לא נובע מסיבה מסכנת חיי חולה, נחשב כחום גבוה לעניין זה. ויש מי שכתב שכל דרגת חום חריגה, שתרופות להורדת חום לא ישפיעו עליה, נחשבת כחום גבוה. דף היום איתנו דבלי, איזו הלכה תלויה בכיוונה של המחט? איזה משקה אינו עושה רשום גילוי, ואיזה המוירה היה ערבי? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת חולין, דף מנטה. ולקראת סיום, המדור הנפלא, חפצים בחיים, רבי זה כולנו חפצים בחיים, בואו, תצרפו אלינו ללימוד היומי, הלימוד היומי בספר חובת חיים. הלכות שנלמדות היום, במסגרת הלימוד היומי בספר חפץ חיים, חלק הציור עם סעיפים ח' וט', עדיין ממשיכות לעסוק בנושא השידוכים. החפץ חיים מעלה פה נדון מעניין. אדם שמכיר היטב את המחותן, ויודע שלהתחייבות הכספיות שלו, אין שום בסיס, או כי הוא רמאי, או כי הוא יודע את המצב הכלכלי שלו. לא יכול להבטיח מיליון שקל אם אין לו שקל. הנידון הזה מצוי מאוד בעסקי שידוכים שפעמים רבות צד מסוים מבקש לברר את החוסן הכלכלי של הצד השני ועומד בהתחייבויות. בפרט כשמדובר בחור מופלג בתורה שדורשים עבורו התחייבות כספית נכבדה. כיצד אם כן צריך לנהוג באופנים האלו? אז אנחנו צריכים להציב גם מספר תנאים. ראשית, שידע מעל לכל ספק שככה אכן מפני הדברים. או שהוא מכיר את היטבו הרע, או שמכיר את גודל העניות שלו, או ששמע ממנו בפירוש שלא מתכוון לעמוד בהתחייבות. אבל החפץ חיים מדגיש שאדם לא החליט בעצמו, שמשום שהוא לא מכיר את המחותן כאיש עמיד, מן הסתם לא יעמוד בהתחייבות שלו. כי אנחנו רואים כמה פעמים שאנשים כאלו משלמים את ההתחייבות שלהם יותר מהבעלי בתים הגבוהים. ועוד תנאים נוספים. צריך לדעת שם החתן היה אדם וזה עולם מתפרצה בשידור, כי פעמים רבות מצוי שהחתן לא מתכוון אלא להוציא מהמחותן כל מה שהוא יכול. אבל אין עיקר השידוך תלוי, תלוי בזה. אז אם כן אסור לגלות, אלא אם תהיה איזה תועלת, שהחתן יוכל לתקף לפסוס איך להוציא מהמחותן בתכונות על ההתחייבות שלו. מלבד זאת הוא אומר, צריך שיהיו גם שאר התנאים הכלליים שנדרשים תמיד לעצם. אותם נזכרנו מספר פעמים בעבר, ישנו תנאי נוסף שיש בו משום חידוש, שגם מצד החתן לא תהיה כל רמייה בשידוך, כי אם גם החתן מרמה את דבר כלשהו, פשוט שאסור לגלות לו. את התנאי הזה הם מוצאים אנחנו מצחיים, גם במקרה הפוך. כשאדם רואה שמרמים את המחותן אל החתן, אז צריך לדעת בברור שגם מצד המחותן אין שום רמות. באמת מתחבים, מתכוון לעמוד בכל ההתחזות הכספיות, וכן אין כל רמאות במה שמספרים על המשודך. ולשים רבותיי, התחזקות יומית. בשיח יוסף מובא שכשסיים החפץ חיים לכתוב את ספרו חפץ חיים, אז הוא פנה לרוסול סלנטר ושאל אותו, האם יש תועלת בספר שלו, כיוון שמן הנמנע שלא יקשלו אנשים בלשנורת. אמר לו רוסול סלנטר, שגם אם הוא לא יצליח אלא רק להוציא הנחה מליבו של יהודי אחד על השנורת, היה כדאי כל הטרחה והעמל של כתיבת הספר והוצאה שלו. משתדל רבותיי, משתדל להשקיע בלימוד הלכות שמרת הלשון. שרי כל אימנות מדיבור, מדיבור אחד של איסור, היא רווח עצום ביותר. עד כאן דברנו להם רבותיי, שאלה כולנו המשך יום נפלא, היא הרבה הצלחה לכל השם לפני, ברוכניות ומגשמיות וכל טוב סלם.